קוזרי, אנחנו ב... י"ד וי"ב וי"ג, י"ד וי"ג, למדנו את זה, נכון? שפסקה י"ג, י"א נראה לו משהו תלוש, מנוכר, מת, לא מחובר לחיים. פסקה י"ג, זה היה פסקה י"א. פסקה י"ג התברר לו, נשמע לו בדיוק מישהו הפוך, אז הוא אומר, וואו, אני בעצם רוצה להקשיב לך. אז הוא אומר, לא, אני בי"א, אני שמה, אני בדיוק שמה. אז הוא אומר, אני לא מבין, והוא ביקש רשות. רשות להקדים הקדמות אחדות, הוא נותן לו, הקדם הקדמתך ושמעין. זאת אומרת, מה שפסקה י"ג יצרה, זה מוכנות להקשבה. פסקה י"ג היא בדיוק תומן בתוכה את פסקה י"א. זאת אומרת, האיש הזה, הוא נשאר בי"א, אבל בי"ג הוא אומר לו, אני מעניין. אתה לא מבין אותי, זה הרבה יותר עמוק ממה שאתה חושב. שווה לך, כדאי לך להקשיב. קשה להקשיב, זה אחת ה... אומנויות, נשים את זה, זה... זה אחת האומנויות הכי גדולות בעולם, להקשיב. להקשיב זה... לא יודע, זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה, ואני חושב, מקשיב. להקשיב זה לעצור את עצמנו, לנסות לעצור את עצמנו, להיות מסוגלים להיכנס לראש של האחר, לעולם של האחר. אז הוא מכבד. אם הוא מכבד, אז הוא גם מסכים להקשיב. אמר החבר, עכשיו אנחנו משל מלך הודו, בסדר? משל מלך הודו. יש כמה משלים על מלך הודו, זה המשל הראשון של מלך הודו. אמר החבר, אילו אמרו לך כי מלך הודו איש חסד הוא, ועליך להריצו ולהגדיל שמו ולספר מעשי חסדו, וכל זה רק לפי שמועה שהגיע אליך על דבר צדקת אנשי ארצו, מדותיהם הטובות ומסעה מתנה באמונה. היית רואה צורך נמשיכה לעשות כן, משל בא לעזור לך. לפעמים את נפגשת עם עולם מוזר לך, וכדי להקל על המפגש, אז מביאים דוגמה מהחיים שאת מכירה אותם. זה משל. משל זה רעיון חדש, אבל כשהוא יושב על העולם שלך, אז זה עוזר לך להתרגש עם זה. אם יודעת לחפץ חיים, היו הרבה מאוד משלים. אמרת, על כל דבר אומר משל. אז פעם אחת אמרו לו, איך על כל דבר אתה ממציא משל? אז אמרה, אני אתן לך משל. משל מפורסם כזה. שפעם הוא בא לכפר, וראה שעל כל הבתים בכפר יש לוחות מטרה כאלה, והחץ נעוץ בדיוק באמצע. הוא אמר, יו, איזה צלף יש לכם בכפר, אמרו לו, לא. הוא קודם יורה את החץ, ואז הוא מצייר סביב החץ את הלוח. אז הוא אמר, ככה אני כל מה נוסף סיפורים. סיפורים, 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 ואז פתאום, אחת הדוגמאות שאני רוצה לומר, זה יושב לי על משל פה. אז משל צריך לעזור, משל מלך הודו רק מפריע לך, זה מה שצריך לומר. משום שמלך זה לא המלך שלך, והודו זה לא הודו שלך. בסדר? אנחנו צריכים להרחיק אחורה 800 שנה לפחות, או 900 שנה כמעט, בשביל להבין את המשל הזה. מלך קודם כל. מלך בזמן, רבי יהודה הלוי, מלך בזמננו, אין איזה קשר בכלל. אין לנו מלכים היום. אפילו ראש הממשלה בקושי יש לנו. עוד שהתקשורת רודפת אותו ורומסת אותו ונעשה להשמיץ אותו, נכון? ואם אשתו לקחה סבבי, אז תשאיר על זה שני מעשרי עולם. זה בערך מה שקורה היום. מלך בזמן רבי יהודה הלוי זה משהו אחר לגמרי. מלך בזמן רבי יהודה הלוי זה איש אחד שכל החוק, הוא הרשות המחוקקת, המבצעת והשופטת. הוא הכל. המוח שלו והאישיות שלו הם אלה שקובעים בדיוק איך מדינה שלמה תתנהג. בכל המישורים, בכל הממדים, הוא ממית ומחיה. חיה הוא לא, אבל לפחות הוא ממית. זה, אין לנו את זה, זה לא חלק מהחוויות שלנו, מהחיים שלנו. אז קצת קשה, זאת אומרת, אני צריך להסביר את המשל, כמו שהמשל בא לעזור, הוא מפריע. אני אנסה להסביר אותו. הדבר השני זה הודו. הודו שלך והודו של רבי יהודה הלוי, אין ביניהם כל קשר, בסדר? הודו שלך זה על הגלובוס. את יכולה עכשיו להרים טלפון למישהי בהודו ולדבר איתה. אם את רוצה לטוס להודו, לא נראה לי זה עולה הרבה, מזמינה כרטיס, ומחר, או מחרתיים מקסימום, את יכולה לטוס להודו, לנחות ולחזור. הודו זה חלק מהשכונה שלנו. אבל הודו של רבי יהודה הלוי היא שונה לחלוטין. הודו של רבי יהודה הלוי היא מעבר להרי החושך. אתם יודעות איפה זה הרי החושך? אין הרי חושך. בדקו לוויינים, מטוסים את כל העולם, גילו שאין הרי חושך. אבל פעם קראו לזה הרי החושך, נכון? נהר סמבטיון, גילו שהוא רק מדרש. הוא לא פשט. אין את זה. פעם, בזמן רבי יהודה הלוי, אי אפשר להגיע להודו. משום שלהגיע להודו לא היו רכבות ולא היו מטוסים ולא היה כלום. אז איך הגיעו להודו? זה שיירות רגליות שלקח שנים ללכת אותן, וגם דרך כל מיני מדבריות ועמים ותרבויות ולאומים ודתות, שבטים זרים, שיירות להודו ומהודו. כמעט ולא היה בזמן שרבי יהודה הלוי, לא הכירו כמעט כלום. דרך הים אי אפשר היה להגיע להודו. תעלת סואץ עוד לא חפרו, ולהקיף את דרום אפריקה, עשו את זה רק... מתי עשו את זה? אתם לא שמה. אבל בערך כשגילו את אמריקה, וסקו דה גאמה, הוא היה חבר של קולומבוס. אז הוא הקיף את כיף התקווה הטובה, את דרום אמריקה, והוא זה שמצא את הדרך הימית ל... אבל זה מאות שנים רבות אחרי רבי יהודה הלוי. זאת אומרת, הודו, אז מה זה הודו אצל מלך, אצל, בתרבות ההיא? שהוא כותב, הודו זה מארץ אגדית כזאת, נכון? ארץ שקיימת, אבל הרחק, הרחק, ארץ שכמעט ואין לך סיכוי, ארץ שכל מה שרצה לספר סיכוי. אם כבר הביאו דברים מהודו, אז איזה דברים הביאו? דברים נדירים מאוד, דברים מוזרים מאוד. הם למשל בסין ידעו לייצר משי, ובאירופה לא ידעו לייצר משי, אז הביאו משי. הביאו כל מיני למעשה אמנות מאוד מאוד נדירים. כי מישהו כבר לוקח איתו משהו למסע של שנים, אז הוא ייקח את הדברים הכי יקרים והכי חרגים. אז הודו זה ארץ פלאות כזאת. בעיני האדם האירופאי, הודו הייתה. ידעו שאי שם הרחק הרחק, שכמעט, הם לא הכירו, אני חושב, בן אדם אחד שהגיע לשם. מרקו פולו, שמעתם על מרקו פולו? מה שמעתם עליו? אני לא יודעת מה אתם שמעתם עליו, כי זה לא מרגיש לכם. הוא היה מוונציה, קצת אחרי התקופה של הרבי, והוא הצליח להגיע לסין. מקובלי חן, הוא יצר איזה קשר, איזה קומי, וואו, סיפורים, לא יאומן. הוא עשה פעמיים, הלוך חזור, הלוך, חזור, הלוך, וזהו, לא חזר. כי זה לקח שנים על גבי שנים. ומישהו איכשהו הצליח לצאת חי מזה. אז קשה לנו קצת להבין את משל מלך הודו. ואחרי שמעתי את ההבדלים, בואו ננסה להבין מה אומר לך משל, בסדר? עכשיו עוד פעם. אילו אמרו לך כי מלך הודו איש חסד הוא ועלייך להריצו ולהגדיל שמו ולספר מעשי חסדו, כי שמעת שצדקת אנשי ארצו ומידותיהם הטובות ומסעם אותם באמונה. היית רואה צורך לנפשך לעשות כן, אז מה הכוונה עלייך להריצו ולהגדיל שמו ולספר מעשי חסדו? מה הקטע? מה, אני חייב לספר מישהו דברים טובים על משהו? הכוונה היא כזאת. כל המדינות בעולם, אני מניח שכל המדינות בעולם, או כמעט כל המדינות בעולם, רוצות לבנות חברה מתוקנת. זאת אומרת, כולם רוצים שיהיה להם טוב. כל בני אדם רוצים שיהיה להם טוב. ויש הרבה דילמות, מה עושים? איך בונים חלוקת רכוש צודקת? איך מצמצמים את הפערים בשכר? איך בונים יחסי עובד מעביד? יש המון בעיות, זה לא פשוט בכלל. יש כאלה שרוצים להעלות את שכר המינימום, כי זה לא פייר שאדם יעבוד ויקבל כזו משכורת נמוכה. אלה שמתנגדים להעלות את שכר המינימום, למה הם מתנגדים? כי הם אומרים, תעלה את שכר המינימום, אז אנשים לא יוכלו לזכור אנשים בכזו משכורת. אז יהיו הרבה מובטלים. יש כאלה רוצים להעלות את דמי האבטלה. למה? כי מסכן בן אדם לא מצא עבודה, אז מה לא עם מה לאכול? אבל יש אנשים אחרים שאומרים, תשמע, אם הוא יקבל מהאבטלה 6,000 שקל וילך לעבוד, יקבל 6,500, אז הוא יגיד, למה לי לעבוד בשביל 500 שקל? הוא יהיה בבית. כשהוא יהיה בבית, אז הוא יתחיל במסלול של התרסקות, בדימוי עצמי נמוך, ובבטלנות, ובשעמום, ולא יצירתי. זה לא ויכוח בין טובים לרעים. במדינת ישראל, הוויכוח, הבחירות היום, עוד חודשיים וחצי, יהיו בחירות בין טובים לרעים. יש מפלגה אחת שהיא כבר לא מאוחדת, שאני לא יודע אם להגדיר אותה בטובים. בסדר, אני יודע שלא. בסדר, אבל היהודים שם לפחות, המפלגות הזהו שהם כולם רוצים לטובת ישראל. כולם. מרצ רוצים לטובת ישראל. וכולם, נו, איזה של... כולם רוצים. הוויכוחים, ויכוחים מאוד מאוד עזים וקשים. הוויכוחים זה איך לעשות טוב למדינה. איך לעשות פה חברה יותר מתוקנת, איך לעשות פה עם יותר בריא, איך לעשות משהו יותר צודק. כל אחד חושב שהוא יודע את הדרך שלו, וכל אחד חושב שאני טועה. יש כאלה שחושבים בעיקר שאני טועה, אבל הוויכוח הוא מאוד מאוד הוגן, ועוד לא היה כנראה אף אחד שמצא את נוסחת הזהב שפותרת את כל הבעיות. בואו נדבר על זהירות בדרכים. כולנו סובלים בצורה נוראית מתאונות דרכים. הרוגים, אין מה לדבר. שגם אחד הוא מיותר, הוא אסון נוראי, בטח זה מגיע מאוד בשנה, ופצועים, וגם נזקי רכוש. אז כולנו לא רוצים שיהיו תאונות דרכים. כל המדינות בעולם מנסות להילחם בתאונות דרכים בעזרת חקיקה. אבל עוד אף מדינה לא מצאה את הפתרון המדהים. כי ברגע שמדינה אחת תמצא את הפתרון המדהים, כולם יעתיקו את זה. כולם יעתיקו. לאלה יש רעיונות כאלה, לאלה יש רעיונות כאלה, כל אחד עם הרעיונות שלו. אם היית שומעת שבארץ אחת פתרו את כל בעיות התחבורה, אין שם יותר תאונות דרכים, אין, בסדר? זאת אומרת שמהנדסי התנועה ומשרד התחבורה והמחוקקים שם הם גאוני על שמצאו את הפתרון האבסולוטי, זהו, אין יותר תאונות דרכים. אז במקום להריצו, להגדיל שמו, לספר מעשה חסדו, הכוונה, היית רואה צורך נפשך לעשות מה? לעשות העתק הדבק? להגיד, וואו, גם אני רוצה. עד משרד התחבורה מדינת ישראל, בעוד הוא אין תאונות, וואו, גם אנחנו נעשה העתק הדבק בדיוק לזה. היית הולכת על זה? רק לפי שמועה שהגיעה לך על דבר צדקת אנשי הודו שאין להם תאונות דרכים. זה במקום להריץ ולספר שמו, בסדר? במקום זה, לייחס כבוד, להגיד, וואלה, שווה, שווה לעשות מה שהם אמרו. בסדר, נתתי דוגמה קטנה, תאונות דרכים, צריך לתת דוגמאות יותר קשות, אבל אולי זה יעזור להבין. אמר הכוזרים, מדוע ירד צורך כזה לנפשי? לא, לא הייתי, אם הייתי שומע שבעוד הוא אין תאונות דרכים, לא הייתי ממהר להעתיק את מערכת החוקים שלהם. למה? הייתי מטיל ספק בדבר. אולי צדקת אנשי הודו מצד עצמם. ייתכן שלהם מלך בכלל, אולי באמת מצד מלכמי, אולי משני הצדים גם יחד. מה הכוונה? יכול להיות שבעוד הודו אין תאונות דרכים, כי הם החליטו שכלי הרכב היחידי שמותר לנוע בו זה ריקשה. פתרון, יהיה פחות תאונות דרכים, יהיה ריקשה. או גם קורקינט, או תלת אופן. זה פתרון שיפחית תאונות דרכים, אבל חלק מהמדינות לא יוצאו. נכון? יכול להיות שהם יגבילו את מהירות הנסיעה ל-12 כמש. זה גם יפחית את מספר התאונות בדרכים. אבל אנחנו לא בטוחים, אנחנו בטוחים שאנחנו לא רוצים את זה, נכון? יכול להיות שבעוד הוא אין תאונות דרכים, כי האווירה התרבותית שם מונה תאונות דרכים. יכול להיות שהשם שם בסטלבט כל היום, בטן גב, כמעט אין אף אחד בכבישים, אף אחד לא ממהר לשום מקום, אז לא רלוונטי, שלוש הדוגמאות שאמרתי עכשיו, לא רלוונטיות למה? להעתיק לפה את מערכת החוקים הזאת, כי זה יהיה פה קטסטרופה, כי פה אנשים כן עושים, פה אנשים כן עושים היום, ופה כל אנשים לא כל היום בטן גב, בסדר? אני אסביר למה הדוגמה הזאת לא מספיק טובה. להעריץ שמו, להעריצו, להגדיל שמו, לספר מעשה חסדו, שוב, זה לא הריטואל שלנו, זה לא המילים שאנחנו משתמשים וחושבים איתם. אבל אם היו אומרים לך, אני אתן דוגמה מהבריאות, בסדר? שיש איזו שיטת חיים, שמי שעושה אותה, היא נהיית בריאה חבל הזמן, והיא חיה בלי סוף זמן, לא בלי סוף, בסדר? והיא נשארת צעירה כל הזמן, ולא מזדקנת, ולא כל זה, והיא מלאת אנרגיה, מלאת כוחות. הייתם הולכות על זה? זאת השאלה. אל תמהרו להתעדכן. יש לך שם רמב"ם מעלייך? יש. בצד ימין. גם ימין שלך בעצם. למעלה, למעלה. כן, א', לא, 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 ימינה, ימינה, הכל ימין היום. כן, אז לרמב"ם יש שיטה כזאת. לרמב"ם יש שיטה כזאת. תודה רבה, אני מקווה שאני אמצא את זה. הרמב"ם בהלכות דעות פה חושב שלשמור על הבריאות של הגוף זה חלק מההלכה. וזאת, הוא כותב את זה לפני הלכות שבת אפילו. בתוך הלכות דעות, אם אני אצליח לא לבזבז יותר מדי זמן עד שאני אמצא את זה, רק לדפדף זה כבר. עוד לא, עוד לא, עוד לא. הוא נותן הדרכה, מה, איך, מה לאכול, מה לעשות בזה. בסוף ההדרכה הזאת כבר. אז הוא כותב. מה יהיה? הנה. אני לא רוצה את זה, אבל אני בכל אופן אגיד לכם. הרמב"ם אומר כך, הרמב"ם נותן הלכות בריאות, בסדר? איך שומרים על הבריאות? ובסוף הלכות בריאות הוא כותב, מה זה חבל אם לא רוצה את זה? אז אני אעכב אתכם עוד כמה שניות. לא יודע כמה. הנה, מצאתי. פרק ד' מנחות דעות הלכה כף. כל המנהיג עצמו בדרכים אלו שהורינו, מי שתתנהג לפי ההוראות האלה, זה מילה של הרמב״ם, תשמעו. אני ערב לה שאינה באה לידי חולי כל ימיה עד שתזקין הרבה ותמות ואינו צריך לרופא ויהיה גופו שלם ועומד על בוריו כל ימיו. שזו כתוב. אני אקיים לשון זכר, ריבקתי. אני ערב לו, הרמב״ם אומר מילה שלי, אחריותי. אפשר לסמוך על הרמב״ם. שאינו בא לידי חולי כל ימיו עד שיזקין הרבה וימות ואינו צריך לרופא. זקן, 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 וימות בלי שהוא ראה רופא בחיים. ויהיה גופו שלם ועומד, ועומד על בוריו כל ימיו. כמו משה רבינו, לא קעת עינו ולא נסליחו. יש פה תרשים שהרמב״ם אומר, אם את שומעת על זה, פיקס. זה נכתב בערך בזמן שרבי יהודה הלוי נכתב. אז למה לא שמעתם על זה? למה יש לכם רעיון? שיטה מעולה. נו, מה, אתם שומעות על הרבה שיטות של דיאטות, למה אתם לא עושות את זה? למה? אתם כן עושות את זה? למה אתם לא עושות את זה? הצענות הוא שכבר עדיף למות. מהר מאשר למות עם הדיאטה הזאת, נכון? זה קשה, יופי! לא לאכול סוכר, אני מבין שלא לאכול סוכר זה טוב, אבל... יש פה סוכר בתאי. אז אני אשתה, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל ימלא. תודה רבה. יש שיטות שאני יודע אם אני אעשה את זה לא יקרה לי כלום, אבל לפעמים לעשות את זה, המחיר הוא מטורף, המחיר הוא מעבר לכוחות הרצון שלי. המחיר לא שווה את זה. אנחנו מחפשים שיטה שגם אוכלים סוכר וגם נשארים צעירים לנצח. אם מישהו ימצא את השיטה הזאת, תאמין לי שזה ילך טוב. הם מספרים שאנשי הודו הם רזים ובריאים ובגיל 86 הם נראים כמו בגיל 26. שכלב בן יפונה מבקש מיהושע לכבוש את חברון. אז הוא אומר לו, בן... אז בן 45, כשהוא היה בהריגו, כשהוא היה מהמרגלים, הוא היה בן 45, ו-40 שנה עברו מעל. הוא היה בן 40 ו-45 שנה. 45 שנה עברו מעל. אז הוא אומר, ככוחי אז, כן, כוחי אתה במלחמה לצאת לבוא. הוא אומר לו, היום אני בן 85, אבל אני מסוגל היום, כאילו אני בן 40 במלחמה לצאת ולבוא. היום בגיל 40, מעיפים מצהל ממילואים, זה כבר זקן. איזה נחשב זקן, נכון? 40, איזה 70 שנה יעברו עד שתהיו בנות 40, נכון? אתם לא יכולים לחשוב על זה בכלל. אז יש איזו שיטה שאפשר להישאר לנצח, בטח. תקום מכל יום ב-4 וחצי. תטבעי לי בתוך קרח. וזה תרוץ עם מרתון. זה עוזר מאוד, תאכלי כמה עלים. בטח שיטה מאוד טובה, אז יופי שיטה, וזה לא שיטה. לא שיטה. אם מלך הודו ייתן לי שיטה, שאי אפשר לחיות אותה. זאת אומרת שהמחירים שלה הם קטסטרופה. שמשמע לי, מי צריך לחיות 120 שנה כאלה? זה 120 שנה של גיהנום, בואו נאכל כמה שאפשר, ויאללה. נזוז כבר, כשמספרים על מלך הודו שזה כל כך מוצלח, זה לא משכנע אותי. למה זה לא משכנע אותי? כי... זה נתתי דוגמה של זהירות בדרכים, נתתי דוגמה של מה אוכלים. מדוע ירד צורך כזה נפשי? זאת אומרת, למה שאני אלך על זה? חוק! אתה יודע מה זה חוק? חוק זה מה שמחליט עלייך. חוק זה מה שאומר לך מה לעשות. חוק זה אומר לך על הרבה דברים שאת רוצה לעשות, אל תעשי. והרבה דברים שאת לא רוצה לעשות, כן תעשי. חוק זה לא סתם לעשות. חוק מתערב לך בחיים. ואנחנו לא כל כך אוהבים שיתערבים בחיים. אנחנו רוצים לעשות מה שאנחנו רוצים לעשות. מה שאנחנו חושבים לעשות. לקבל עליי חוק צריך סיבה. סיבה. לקבל עליי מערכת של עשייה, ללמוד משהו הרבה שנים ולהתאמץ בשביל משהו וזה. אני צריך להיות משוכנע בליבי שזה שווה, זה שווה, זה שווה. אז אם אומרים, בעודו אין אלימות. יבי שאין אלימות. יכול להיות שהם נמנמים כל היום. יכול להיות שהם אומה חלושה, יכול להיות שהם אומה... יש מחירים, אז הם הגיעו להישג. יש כאלה, אתם יודעות שאסור לערער בדברי תורה במקומות עם ריח לא טוב. לא רוצה לך לעשות? יש כאלה שבחיים שהם לא יראו בדברי תורה במקומות עם ריח לא טוב. וגם במקומות עם ריח טוב. בכל מקום לא עשו את זה. אז לקחת איזה פרט ולהגיד זה מוצלח, זה לא שווה לי, אני לא הולך על זה. אז אומר הקוסם, מדוע ארץ צורך כזה נפשי? זאת אומרת, למה שאני אתכופף לחוק ההודי? החוק ההודי זה המלך. זאת אומרת, יש בהודו זה גאוני עולם, עובדה שאין שם תאונות דרכים. עובדה שהם כאלה רזים. באגדות ההודים רזים, נכון? למה הם רזים? כי אין להם מה לאכול, תודה רבה, אני לא רוצה להתחלף איתם. אני לא רוצה להיות רזה כי אין לי מה לאכול, אני רוצה להיות רזה כי אני רוצה להיות בריא. מה עושים כדי לחיות בגדול? ואני מוכן להתכופף למעלה חוקים. אני מוכן, אני לא יודעת קטן וטיפש, אני מוכן לעשות דברים שאני לא אוהב לעשות, אבל אני חייב להיות בטוח שמה. זה שווה את זה. שההשקעה שווה את הפירות. יש קשר באמת. אז מדוע הרי צורך כזה נפשי? הייתי מטיל ספק בדבר. אולי צדקת אנשי הוד מצד עצמם. זאת אומרת, אולי הם רזים. אולי אין להם מכוניות. אולי הם באופי אחר. מה שהצליח להם, אני לא רוצה לקבל על מערכת חוקים. מערכת חוקים, מערכת חוקים קשה, ענפה, מסובכת. זה לא פשוט. יכול להיות שאין להם מלך. זה סתם קרה. זה סתם קרה. בשם בג'ונגל אין תאונות דרכים. אין מכוניות, אין כבישים, אין תאונות דרכים. מה הבעיה? אולי באמת יש משהו במלך, אולי אין, כדי לכופף את עצמי. שוב, אם זה אירוע שולי, נקודתי, תנסי משהו, למה לא? אני אומר שעוטף את כל החיים. את יודעת מה המשל? זה המשל, מה הנמשל? הנמשל זה תורה, נכון? הנמשל זה ציווי האלוקים. הנמשל זה למה לעשות את מה שאלוקים אומר. זה אלוקים במשל זה מריחוד. בממשל, אנחנו חוזרים למשל. אז באים לספח משהו שמאוד מאוד מאוד ישנה לך את החיים, אז את אומרת, רגע, רגע, לא יודעת, מה קרה? מי אמר? למה? כולם מנסים, וזה הולך. אולי הוא באמת יכול להיות שהוא גאון עד שהוא הצליח. אמר חבר, אנחנו ממשיכים במשל שהוא קשה להבנה. אולם אם לו באי אולייך מלאכי המלך הרוך, שליחים, בתשורות אשר אין להטיל ספק בדבר, כי נמצאות הן רק בארמונות מלכי הוד. אם מישהו היה בא אלייך ואומר לך שהוא בא מ... אני מחפש דוגמה. משל למשל, כדי שנצליח. נניח שהיא צריכה לנסוע במכונת זמן 300 שנים אחורה. והיא צריכה לשכנע אותם שאת מגיעה משלוש מאות שנים קדימה. נניח, סתם, בשביל המשל שלא מצאתי אחר. אז מה היית לוקחת אותה איתך כדי לשכנע אותם שאת באה משלוש מאות שנה קדימה? יש לכם רעיונות? טלפון? מה היית עושה איתו? מה יש בפנים?
תמונות.
זה לא פלאפון, פלאפון לא היה לכם מי לדבר, את יודעת. לא הייתה רשת שם.
משלוש
מאות שנה אחורה. אחורה, לא, קדימה לא כדאי לך, בפלאפון, אני לא יודעו מה זה בלי קשר בתמונות. בתוך התמונות שהם נרקדו. 300 שנה אחורה, אולי פלאפון, 300 שנה אחורה, בלי לדבר עם אף אחד. גם אין לך מטעין שם. גם אין לך מהר. בתקווה שתחזרי. אבל יש לכם רעיונות, מה הייתם מביאות לשם? נו, שהוא כל הדוגמאות אני צריך לתת. מה?
אוכל
באריזה. איזה אוכל? בייגלה.
כן.
עטיפה יפה. יכול להיות, לא חשבתי על זה. יכול להיות, אוכל באריזה. אייק מייק. הייתי מבינה. זה מה שאני צריך לנת כל יום שישי, אני יודע. באריזה יותר יפה מהבייגלה. הייתי מביא להם, אני מתכוון, את נותן דוגמה, הייתי מביא להם מתנות קטנות, מתנות קטנות. הישגי הטכנולוגיה הגדולים של היום, אני לא יכול לקחת איתי איתם, מה אני אקח חללית? מה אני אקח כיפת ברזל? הייתי מביא להם מתנות קטנות, כל מיני דברים קטנים כאלה. אולי פלאפון, את צודקת, בלי לדבר עם אף אחד. הייתי מראה להם בפלאפון תמונות, שירים, סרטים. הם היו חושבים שזה כישוף, נכון? הם היו בעלם. אין להם שום דבר בכיוון ש... דברים קטנים כאלה, פנס כיס, אני יודע מה. דברים MP3, לא יודע. דברים שהם בהחלט לא עשו, אבל משהו כזה קטן, שכשרואים אותו, מבינים שמה? מבינים שמי שהביא אותו בא ממקום עם טכנולוגיה פי מיליון יותר גדולה. מי שהגיע אותו, אז הוא ההשכלה, המדע, הטכנולוגיה שלהם, לאין לאין ארוך יותר רציני. אז אני חוזר לפה, למשל של המשל. למשל, למשל, שרבי יודל, אם הוא היה פוגש בשיירה, היו פוגש שליחים ממלך הודו, והוא היה נותן להם, מלך, אנשי מלך הודו, נותנים להם כל מיני מתנות קטנות, שהיו מראים לנו, שוואו, בהודו הם באמת עוקפים אותנו במאות שנים קדימה, בהרבה תחומים. בסדר? איזה מין תרופה כזאת, דעת, איזה מין תרופות כאלה שאת חולה, עושים לך פאק, טח, כל ה... בסדר, נניח, כל מיני אמצעים טכנולוגיים כאלה, אני לא רוצה להמציא עכשיו, למרות שיש לי כמה בראש. כל מיני אפליקציות כאלה ששוטפות כלים לבד, בלי שאת מבקשת להם. אז דברים קטנים כאלה, דברים קטנים כאלה שנפגשתי איתם, והייתה את מבינה שזה לא איזה מכשיר נחמד, זה ליגה אחרת, ליגה אחרת. יש פה איזה מישהו שמצליח להמציא כזאת טכנולוגיה, כנראה שהמדענים שלו והידע שלו הם הרבה הרבה מאוד שנים לפנינו, זה המשל. אמר הכוזרי, האם לא היית חייב אז לסור למשמעתו, זאת אומרת, אני חייבת, לא בגלל שמישהו יהיה בזה, כי שווה לך, שווה לך. אני בכף ב', בסדר אני מדלג, אמר הכוזרי, אמנם כן, נכון, אם הייתי רואה את המתנות הקטנות, אם הייתי רואה, נפגש עם זה, אז היה הספק הראשון, אם אמנם יש לאנשי הורדו מלך, מסתלק מהם, אם הייתי רואה שבאמת, לא רק בגלל שאין שם תאונות דרכים, הייתי אומר, וואו, הם כאלה גאונים, הם כאלה מדהימים, לא בגלל תאונות דרכים, בגלל דברים אחרים הייתי רואה בעיניים הוכחות שהמחוקקים ההודים, כאלה גדולים, הספק הראשון, אם אמנם יש לאנשי הודו מלך, מסתלק מני. ואז הייתי מאמין כי שלטון מלך הודו ופקודתו נוגעים גם לי. ואם היא שלך, אז השואל למלך זה, מה תארו? תגיד לי, למה את שומרת על האורח חיים הזה? למה את לא אוכלת את זה? ולמה את, זה חוקי הזהירות בדרכים של נבנה הזאת? אז מה היית מסבירה? אז אמר הכוזרי, ראשונם באותם התארים שמתבהרו אצלי מתוך מה שראו עיניים, ואחר כך, בתארים שהטעתי בהם ספק לפני זה, אחרי כן התבהרו לי על ידי אלו. העיקרון הוא כזה, בסדר? אחרי כל המשלים, המוצלחים יותר, המוצלחים פחות, העיקרון הוא כזה, אני חושב. שיש שתי מערכות פגישה עם אלוקים, בסדר? יש מערכת פגישה עם אלוקים שהיא הרבה יותר משמעותית ורצינית מבחינת התובנות של החיים, שזה אלוקים אשר ברא את השמיים את הארץ. אלוקים אשר ברא את השמיים בארץ, הנוכחות שלו, אלוקים בשמיים בארץ, הנוכחות שלו בכל אטום, בכל תא, בכל רגע, בכל שנייה. הנוכחות שלו בלבבות שלנו, ברגשות שלנו. הנוכחות שלו בכל העולם, בכל העולם החי, בכל העולם הטבע, בכל הפיזיקה והכימיה, הביולוגיה. אלוקים ששומר עליי כל רגע ומשגיח עליי ובונה בי ויש לו שאיפות ממני וסייעתא דשמיא. איך אלוקים נמצא בכל העולם? לזה אתם זוכרות איך אנחנו קוראים אלוקים שברא שמיים בארץ, נכון? וכשאנחנו נפגשים בעולם הזה, מנסים דרך העולם הזה להבין את אלוקים, אז אנחנו מלאי ספקות, מלאי ספקות. משום שאלוקים באמת נמצא בעולם, אבל אם אלוקים שמתם לב שמה? שהוא גם מתחבא בעולם, אתם יודעות? דיברנו על זה קאפן, אוקיי? אלוקים גם מתחבא בעולם. אלוקים, למה קוראים לעולם הזה עולם? אני חושב שזה בדיוק השפה, המילה עולם, זה משום העלם. אלוקים ברא את העולם, הכל אלוקים, ואנחנו לא רואים את זה. בריאת העולם התחילה בזה שאלוקים אמר, אפשר לא לראות אותי. מי שלא רוצה, אומרים לו לא צריך. מי שלא רוצה, הוא לא רואה אותי. יש לנו פסקים יפים, נכון? מלוא כל הארץ כבודו. אפס זולתו. יש מילים יפים כאלה. אבל זה לא תמיד המילים האלה הם המילים היחידות שקיימות בחיים שלנו. הרבה פעמים אנחנו מסתכלים בעולם ורואים, לא רק לא רואים את אלוקים, לפעמים אנחנו רואים שטן, לפעמים אנחנו רואים שחיתות ועיוות ועוול ורוע. אלוקים ברא את הכל, אבל מסתתר. ובשביל לפגוש את אלוקים דרך העולם זה מאוד מסובך. לבנות ודאות, החלטיות, טוטליות. תראו, זה נראה הגיוני, מסתכלים בטבע, מסתכלים בעולם, מסתכלים באקולוגיה, נראה הגיוני שיש פה איזה כוח עליון שבו את ה... זה כל מיני יכול להגיד שנראה הגיוני, נכון? אתם לא מדברות על השאלה מי אמר שיש אלוקים, נכון? יש שיעורים במדרשה מי אמר שיש אלוקים? אין לכם שיעורים כאלה, למה אין שיעורים כאלה? זה רמת סף, נכון? זה שעת סף. לפני שבאתם לפה, זו שאלה אם יש אלוקים. יש באמת התורה האמיתית, התורה לא אמיתית. זה רמת סף קודמת. את החלטת שאת דתייה, ולכן באת לפה, נכון? אולי. אין לנו מושג. אין לנו מוכן להגיד. זה משהו בנשמה, זה משהו בנפש. מה מערכת היחסים שלי ושל אלוקים? מה מידת הוודאות שלי בזה שהתורה נכונה? בבתי מדרש מדברים על זה, כי לא מדברים על זה. זה נתון יסוד. אני חושב שמדברים על זה באופן מאוד מאוד נוכח וגדול, אבל מסביב, מסביב. בונים על תן לי רשות להקדים הקדמות אחדות. אבל עכשיו רבי יהודה הלוי, או החבר, הולך לדבר עם הכוזרי, דוך. בשאלה הזאת, אם יש אלוקים. שאלה שרק כופרים שואלים. אז אומר לו ככה, תראה, אתה שואל אם יש אלוקים, אתה שואל אם התורה האמיתית, אתה שואל מה מפגש עם אלוקים? אז יש מפגש דרך הטבע, דרך החלום, דרך הנשמה, דרך הרגשות. יש כזה מפגש, המפגש הזה הוא מפגש מאוד מטושטש. מאוד מטושטש, מכיוון שאתם זוכרות. השאלה אם יש אלוקים או אין אלוקים היא לא שאלה פילוסופית, היא שאלה שיש לה השפעה עמוקה על החיים שלך, נכון? השפעה מאוד עמוקה על החיים שלך. והרבה יותר מאשר חוקי הזהירות בדרכים של מלך הודו, זה הרבה יותר קשה לשמור על התורה מאשר לא לאכול סוכר, הרבה יותר. וכדי לבנות בתוכי ודאות ברמה כזאת שאני מוכנה לקבל עליי את התורה ואת ההלכה, רק שנפגשים עם העולם רק דרך אלוקים, עם אלוקים רק דרך העולם זה מסובך, מסובך מאוד. אלוקים מסתתר, נכון? אל מסתתר בשפרים חביון. יושב בסתר עליון כתוב בתהילים, הוא מסתתר. הוא מחביא את עצמו, הוא מאוד טוב בלהחביא את עצמו אלוקים. מי שרוצה למצוא אותו זה לא קשה, אבל צריך להילחם בכוח. ולכן המפגש עם אלוקים דרך העולם הוא סבוך, הוא סבוך. אבל יש מי שראה אותו. יש מי שראה אותו בעיניים. מי ראה אותו בעיניים? מי שיצא ממצרים, נכון? מי שיצא ממצרים ראה אדם, צפרדע, תמים, נרוב, דיר, שם, מרד, עובר, חושר, מצד וחול. מי שיצא ממצרים, מי שהיה במעמד ארץ, סליחה, בקריאת ים סוף. בשבת, היינו בשבת שירה. מי שהיה בקריאת ים סוף, אז הוא ראה את אלוקים בעיניים. אין מה להתווכח, נכון? סבור, ראיתי בעיניים. זה לא נס שאפשר לדון בו, נכון? אני מכיר את הסיפור הזה עם החנייה וזה. חניה אפשר להגיד, אלוקים סידר חניה, בפוקס יצא לחניה. הקריאת ים סוף אפשר להגיד חניה, נכון? כפו תאומות בלב ים, ראתה שפחה על הים מה שלא ראה חזקאל בן בוזי במעשה מרכבה. מי שהיה שם ראה את אלוקים בלי ויכוח. הקריאת ים סוף וגם יציאת עם ישראל ממצרים זה רגע מאוד שולי בהיסטוריה. יש הרבה עמים משועבדים, הרבה צרות להרבה אנשים. פעם אחת היה עם אחד שהשם יציל אותו, ובאמת לא. לגבי האנשים האלה זה הכל, וגם אנחנו ילדים שלהם. אז באמת לא האירוע המרכזי, כביכול תולדות האנושות, זה רגע מאוד פינתי. היו הרבה עמים משועבדים והרבה צרות והרבה בעיות. אבל היה! ולא צריך להתמקד בזה, ככה כוזרי אומר, לא צריך להתמקד בזה. אבל אני כן אתמקד בזה, כי מי שהיה שם, הוא היה מי שהיה שם. מי שהיה שם, כשואלים אותו אם יש אלוקים, מה? אני ראיתי אותו בעיניים, מה יש אלוקים? אני הייתי שם. אפשר להתווכח על כל מיני דברים, נכון? למשל, את בלי כוונה הרמת השולחן ושמת אותו על הבון של חברה שלך. זה לא בטוח, אנחנו דנים על זה. היא כן שמה, היא לא שמה. לפי דעתי כן שמה, לפי דעתי שמה. מה היא חושבת? זאת השולחן על הבון שלה. היא לא מדברת עכשיו בכלל, נכון? היא לא יודעת לדבר, נכון? או שאת כל השפות בעולם היא יודעת לדבר עכשיו. היא חיה את זה בכל רגבי נשמתה, נכון? זה צועק לה מכל הכיוונים. היא שותקת, היא זה. אין דילמות, מי ששמה, שמה. יציאת מצרים, לא תאמינו, זה יותר חזק משולחן על הבוהן. הרבה יותר חזק. זה, אין מה לדבר, זה לא אני חולמת, התעוררתי. מי שהיה שם, יציאת מצרים, בשבת נגיע עוד מעט להר סיני, תתכוננו. מי שמה עמד הר סיני, זה לא, אין מה לדון, נגמר, נגמר הסיפור. נגמר הסיפור. הוא לא ראה בעיניים, הוא כאילו מיליארד נראה בעיניים. מי שהיה ביציאת מצרים, בכל המעמדים הגדולים של יציאת מצרים, שהוא היה מטורף את הדשא של אלוקים. הר סיני, מה הם יפה יודע? אז מה, רגע, מה עם הטבע? בסדר, אחרי שאני יודע שיש אלוקים, אז בטח שאני יודע ש... אני כבר מביט בטבע אחרת לגמרי, נכון? כי מי שמביט בטבע בלי מפגש אישי עם אלוקים, בלי מפגש אישי עם אלוקים, אז הוא אומר, כן, הגיוני, מסתבר, כוח עליון, יכול להיות, מה סתם, במקרה, פילוסופי. אז זה דיבורים שלא היה מפגש של חיים. כנראה, יכול להיות, אולי, מסתבר, הגיוני. אבל מי שהיה שם, זה טוטל, זה טוטל. זה עובדות חיים כאלה חזקות. זה מתנות קטנות, קריאת ים סוף. זה לא מה שיחלץ את כל העולם, לא מה שחילץ, לא מה שפתר את כל הבעיות. החוכמה האלוקית הניכרת בגוף שלך היא הרבה יותר גדולה מאשר בקריאת ים סוף. קריאת ים סוף לא ראו חוכמה, ראו כוח. אבל בגוף שלך את יכולה לחשוב לפעמים שהגוף שלך הוא... יש בו מערכות מגבילות לגוף של בבונים ואורנגוטנגים וחרדונים וקיפודים, וזה עוד לא מבטיח לך שבאמת שוכנת שם שכינה אלוקית עליונה. אז בספק. אז אתה שואל אותי, למה, מי זה אלוקים שלי, מי זה אלוקים שלי, אלוקים זה אלוקים שראיתי, אחר כך בטח ש... בטח ש... י' זה ודאות, י' זה הוודאות, י' זה מאיפה זה חייתי. י' זה מאיפה זה מוחלט, מאיפה אני כולי מלא בתודעה של זה. זה לא לוקח לי את כל מרחבי העולם, זה מתחיל שם. אז ככה הוא עונה לו שם, החבר, בפסקה כ', היי, כבר הגענו. כשאני אמרתי לך, אלוקי אבים שלך אני אליך, בגלל שאני הייתי שם, וכן פתחתי אני קורא את סוף הפסקה, בסדר? וכן פתחתי אני בהשיבי לך שר הכוזרים, כאשר שאילתה לי לאמונתי, הודעתי אותך מהו הדבר מחייב אותי מחייב את כל עם ישראל, דבר שנתברר לבני ישראל בראשונה על פי ראות עיניים. איפה עם ישראל נפגש עם אלוקים? אנחנו עם ישראל נפגש עם אלוקים. זה לא סברות ומתודות ומחשבות עמוקות. לא, עם ישראל נפגש עם אלוקים. שואלים אותם, את עם ישראל, איפה אלוקים שלכם? אז אומרים, מה זה איפה אלוקים? הוציאו אותם מארץ מצרים. דבר שנתברר לבני ישראל בראשונה על פי ראות עיניים, נכון? ואחרי כן, זה הדור הראשון. מה קרה אחרי הדור הראשון? נמסר לאיש מפי איש בקבלה אדומה למראה עיניים. אחרי הדור הראשון? זה נמסר במסורת מדור לדור בקבלה שדומה למראה עיניים. בסדר? בסדר? לא, אתם עכשיו צריכות לחוץ. משום שהקבלה לא דומה למראה עיניים. משום שהתשובה הזאת נכונה, אם היית יוצאת מארץ מצרים. והיית רואה בעיניים את קריאת ים סוף. אבל את לא ראית בעיניים את קריאת ים סוף. לא היית שם, נכון? זה היה לפני 3,500 שנה כמעט. אתם עוד לא שמה. אז למה הוא אומר שקבלה דומה? קבלה זה מסורת. מסורת דומה למראה עיניים? זה שסיפורים עוברים מדור לדור, זה דומה למראה עיניים? למה לא? היום יש מכחישי שואה, אתם יודעות? יש עוד היום כל כך הרבה אנשים שהיו בשואה והם חיים, ועדיין כבר יש מכחישי שואה. היום יש מחקרים אקדמיים מלומדים שמנתחים שמלחמת העצמאות היהודים היו רבים והערבים היו מעטים. היו לנו 7 צבאות, ולהם מסכנים, הם רק עכשיו יצאו מהשואה הערבים, איך הם יצליחו לעמוד נגדנו. אני מקווה שלשכתף את ההיסטוריה. קלי קלות, מה הבעיה לשכתף את ההיסטוריה? זאב וילנאי היה חוקר ארץ ישראל, מאה שנה. אז הוא עשה כל מיני מסעות כדי לאסוף כל מיני סיפורים. הוא עבר בכפר דבוריה, מתחת להר תבור. צמוד להר תבור, יש כפר שנקרא דבוריה. ליד כפר תבור. הוא אמר להם, תגידו, יש קשר, כי בתנ״ך כתוב דבורה הנביאה, בעד בן אבינועם, הר תבור. הוא אמר, יש קשר, הוא לא מכירים. אחרי שנה הגיע לשם, הוא אמר, יש מקומות יפים, אז הוא אמר, כן, יש לנו דבורה הנביאה הקדמונית, יש לנו מסורת עתיקה. אפשר לספר מה שרוצים. מסורות, יש סיפורי אלף לילה ולילה, נכון? עם עליבאבא והרבה שודדים, שמעתי. אפשר לספר מה שרוצים, כל קבר שייח וכל מה ומי ומו. קבלה לא דומה למראה עיניים, מסורת לא דומה, מסורת זה לא היה מסמכים ומתויג, גם מסמכים ומתויג אפשר שקל. זה היה בלילה סביב למדורה, סיפור היו היה לפני הרבה שנים, ולאט לאט זה גודל ופושט, אז מסורת לא דומה למראה עיניים. לכן הדור הראשון שהיה בארץ מצרים, כשיצא ממצרים יכול להגיד, אני ראיתי אלוקים בעיניים. אבל אנחנו לא בדור הראשון, מי עוד לא בדור הראשון? רבי יהודה הלוי. רבי יהודה הלוי אומר, אני מאמין שלא כאילו הוציא אותם מצרים. הלו, רבי יהודה הלוי, אתה כבר היית חי 2,500 שנה אחרי מעמד אחרי יציאת מצרים, מה אתה? איך אתה טוען? בסדר? אז את זה אני אנסה להסביר עכשיו בעזרת השם. יש לי 4 דקות. שזה לא מספיק, אבל אני אתחיל. הגמרא במגילה אומרת שבכמה נביאים היו לעם ישראל. בתנ״ך כתובים שמות של 55 נביאים. 48 נביאים ושבע נביאות. הגמרא אומרת שהנביאים האלה הם חלק קטן מאוד מכמות הנביאים שבאמת הייתה בעם ישראל. בעם ישראל היו נביאים כפליים כיוצאי מצרים. רשמו רק חלק מסיבות מסוימות, רשמו לתנ״ך רק חלק, נדבר על זה פעם. אבל באמת היו כפליים כיוצאי מצרים. כמה היו יוצאי מצרים? 60 ריבו מינימום, נכון? 60 ריבו זה היה גברים מגיל 20 עד גיל 60. אולי הגמרא מתכוונת ל-60 ריבו, אבל כמה יוצא מצרים? יוצא מצרים זה הרבה יותר, נכון? תצרפו את הבנות ואת הצעירים יותר, את המבוגרים יותר, אפשר להגיע בשקט ל... 2 מיליון, 3 מיליון, נכון? אבל נניח שזה רק 1,200,000. 1,200,000 נביאים קמו לישראל, כפי הם יוצא מצרים. אולי 8 מיליון נביאים, נכון? יכול להיות. אם היו 6 מיליון נביאים, היו 3 מיליון נביאים יציאה מצרים. ובין מיליון 200 אלף ל-6 מיליון. כמה זמן המשיכה תקופת הנבואה? אל תדאגו, לא צריך מחשב בשביל זה. מיציאת מצרים עד חורבן בית המקדש הראשון, עברו 892 שנה. עד תחילת בית שני, עברו עוד 70 שנה, 960, נניח 1,000 שנים הייתה תקופת הנבואה, בסדר? גידלתי קצת. ב-1,000 שנה היה 1,200,000 נביאים, בסדר? או שהיו שם 6 מיליון נביאים, בתקופה הזאת. זה לא חלוקה שווה, היו תקופות בספר שופטים כמעט לא היו נביאים, אבל נניח נעשה חלוקה שווה. אם ב-1,000 שנה היו 1,200,000 נביאים, כמה נביאים נולדו כל שנה? זאת אומרת, כמה תינוקות נולדו, שכשהם יגדלו הם יהיו נביאים? 1,200, נכון? 1,000 כפול 1,000 זה מיליון. 1,000 כפול 1,200 זה 1,200,000. אז כל שנה נולדו 1,200 תינוקות שכשהם יגדלו הם יהיו נביאים. אם היו 6 מיליון, אז כל שנה נולדו 6,000 תינוקות כאלה. באיזה גיל הוא נהיה נביא? 94 טוב. לא, ממש טוב. רואים מהתנ"ך, הם גדלו, עבדו, כמו באיזה גיל הוא נהיה רופא, באיזה גיל הוא נהיה רופא. 30, אני יודע. אתם יודעים, החיים גדולים של עם ישראל נפטרו צעירים. באיזה גיל נפטר הארי הקדוש, אתם יודעות? 33. באיזה גיל נפטר הרמח"ל? 37. אתם צריכות לעבוד, להספיק הרבה, יש לכם אורך ימים. באיזה גיל נפטר הרמ"א? 36, 38, שבקורים. לא כולם צריכים להיות זקנים בשביל להספיק גדול. נביא זה אדם רציני מאוד, נניח שבגיל 30 הוא נהיה נביא. עד איזה גיל הוא חי בממוצע? נביא. כמה חיים בממוצע? עד גיל 70, 80? נניח 45, 75, בסדר? אז מגיל 30 עד גיל 75 הוא היה נביא, כמה שנים הוא היה נביא? 45. זה מסובך לכם 45, יותר טוב 40? נעשה 40. אז בכל שנה כמה נביאים יש ברחוב הישראלי? יש 1,200 נביאים בגיל 30, 1,200 נביאים בגיל 36, 1,200 נביאים בגיל 42, נכון? כאילו על 40 או 45 נתונים, בכל אחד מהם 1,200 נביאים. אז כמה נביאים יש בממוצע ברחוב הישראלי? 1,200 כפול 40, 5, נעשה כפול 50, שיהיה לכם קל לחשב. 60,000 נביאים. זה במספר הכי מינימליסטי, 7,200,000. אם יש שם 6 מיליון נביאים, אז 50 כפול 60, וואו, זה הרבה מדי. אני כנראה לא מחשב נכון. 6,000 כפול 50, 300,000 נביאים, וואו, זה יוצא הרבה. בין 60, איך יכול להיות? 1,200 ל-600, כן, יוצא. בין, מה אמרנו? בין 60,000 נביאים ל-300,000 נביאים הסתובבו ברחוב הישראלי בכל רגע נתון סטטיסטית. מה יש היום 60,000 בישראל? איזה מקצוע יש 60,000 בערך? מורים יש 60,000? לא יודע, מה יש? משהו כזה, נכון? אז מה זה נביאים? ילדה ישראלית שחיה בתקופת בית המקדש. כמה נביאים ראית? מלא ברחוב שלה היה, בסניף שלה היה. כלומרת, הייתה נביאה, יש מצב. בכל הכיוונים היו נביאים. זה ים של נביאים, תחשבו 60,000 או 300,000, וואו. אין רחוב, אין שכונה, אין בית כנסת, בלי כמה נביאים. אני חייב לרוץ עכשיו, תחשבו איזה נמשיך פעם בגולטור.